טוב, אם אנחנו בענייני מקח טעות, מקח טעות בהגדרתו זה אומר שפרטי העסקה כפי שהיו בפועל שונים מהפרטים כמו שהצדדים הכירו אותם. ופה באופן בסיסי הבעיה היא בעיה בגמירות הדעת, כלומר זה לא קשור לא לאיסור, זה לא לרוע לב, כי גם זה נעשה בתום לב מלא, כלומר ששני הצדדים פשוט לא ידעו שיש פגם במקח, יש מקח טעות. ואגב, מקח טעות גם מוכר במשפט הישראלי, אז כולם מבינים את זה, שאם אתה קונה משהו פגום, אתה לא מודע לפגם, אם הפגם המשמעותי זו עילה לביטול. נתחיל אבל מטעות אחרת והיא טעות בכמות. אני רוצה להתחיל רגע מסיפור מעניין מהחגים האחרונים. מישהו קנה ערבות ושילם על שתי ערבות והלך הביתה והוא גילה שהוא לקח ארבע בטעות, שתי סקיות, אני יודע איך זה היה שם בדיוק. הוא שאל את עצמו האם את הוא מוכן להחזיר את זה, כמובן אני לא יודע אם הוא יודע למי להחזיר, אבל האם יש שתיים שם שלו, כמו יכול להיות, אלו זה, הייתה שם איזו התלבטות, האם כיוון שאתה לא יודע מה שלך, אז בעצם שום דבר לא שלך עד שתסגור עם המוכר. אבל פה יש פשוט פסיקה פשוטה של השולחן ערוך, מקור מספר אחד לפניכם, המוכר לחברו במידה ובמשקל או במניין וטעה בכל שהוא, חוזר לעולם. ושיש טעות שאין עונה אלא בדמים, אבל בחשבון חוזר. כיצד? מכר לו 100 אגוזים בדינר ונמצאו 101 או 99, נקנה מכך הוא מחזיר הטעות ואפילו אחר כמה שנים. כלומר, גם קנית 101 במקום 100, כמו במקרה שלנו, את המאה שלך אתה יכול להשאיר אצלך ואת האחד המיותר תחזיר. זה לא מבטל את כל העסקה, זה לא שאתה נמצא
ב... איזה שתיים שלו?
אתה יכול להחליט, אתה יכול להחליט, ואתה מחזיר. כתוב, אתה משאיר, נקנה מכך ומחזיר את הטעות. זה לא שהכל כרגע בטל. עכשיו לענייני מום במכך. נתחיל קודם כל מהדברים הבסיסיים. הסעיף אחד החשובים בעניין הזה הוא מה שכותב שולחן ערוך מקום מספר 2, שולחן ערוך משפט ר' למדבט סביביו, שהוא מגדיר מה זה מום. התשובה היא, כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום שמחזירים בו מקח זה, מחזירים. וכל שהסכימו עליו שאינו מום, הרי זה אינו מחזיר אלא אם פירש. כן, אין כאן אומר במפורש שהוא מתנה את העסקה בנתונים כאלה או אחרים, שכל הנושא ונותן סתם על מנהג המדינה הוא סומך. אוקיי, כלומר, הגדרת מום איננה הגדרה אובייקטיבית, בניגוד להונאת ממון שהיא הגדרה הלכתית, שההלכה קבעה. שאסור לעשות את זה, הלכה קבעה שפער מסוים מעל שישית בטל. פה מדובר על דברים של גמירות הדעת מוחלטת, זה תלוי רק בגמירות הדעת, וזה דבר, לכן תמיד כל פעם שיש טענה למום אתה צריך קודם כל, הדבר הראשון שאתה צריך לבדוק זה האם באמת מום כזה הוא עילה לביטול. ואני אומר אותם בדרך כלל דברים, מוצרים חדשים אין שאלה, בדרך כלל אדם רוצה מוצר חדש, רוצה אותו חדש לחלוטין. אבל במוצרים שמיד שנייה, ואנחנו נעסוק לא מעט היום בנושא קניית רכב משומש, רכב משומש יש בו הרבה תקלות. זאת אומרת, יש בו הרבה ליקויים, הוא לא חדש. זה יכול להיות מסריטה בפח, מסריטה בצבע, יכול להיות איזה חתיכת פלסטיק שנפלה, ולא כל דבר קטן מבטל את העסקה. אז אני אומר, יש דברים מאוד מאוד קטנים שאין להם שאלה, אבל יש דברים שהם כבר בינוניים, כן, חסר גז במזגן, קרית אוויר לא עובדת, ושם כל אחד מהם צריך בית הדין, או אדם בעצמו לפני שהוא מגיע לבית הדין לשאול ולברר האם על דבר כזה מבטלים עסקה. דבר שני הוא שיש איסור בכך, וזה מה שכותב השולחן ערוך בסימן ר' כ"ח בדיני הונאה דברים גם. אז הוא כותב גם אסור לרמות בני אדם במקח וממכר או לגנוב דעתם, כגון אם ישמום במק ומקחו צריך להודיעו ללוקח. כלומר, שוב, יש פה אלמנט איסורי, קצת מזכיר את דיני הונאת ממון, אבל אני אומר, פה זה מובן, פה זה הרבה יותר מובן, כיוון שיש פה, בן אדם לא יודע מה הוא קונה. ולומר, אני מוכר את המוצר, והקונה יחפש את הליקויים, זה לא נכון, זה אסור לעשות, זה ממש איסור, ודאי שאתה עושה את זה בכוונה. ומסביר אסמה, במקום מספר 4, שם, סעיף קטן זין, אם יש מום במקחו, פירוש אף על פי שאין בו הונאת ממון, מכל מקום היה לו להודיעו, והוא דומה לגנבדה, דעשו אף פי שאין בו חסרון ממון. כלומר, גם אם הליקוי הוא ליקוי שלא מפחית את ערך המוצר, לפעמים זה עניין של טעם, כן, שיש צבע אחד במקום צבע אחר, לא מה שסוכם, גם אם הליקוי הוא ליקוי מאוד קטן, של עסקה גדולה, כן, רכב, כמו שאני אומר, קניית רכב, קרה לי פעם, לא היה כלי נהג, כמה זה מוריד את שווי, את ערך הרכב? אפס. כלי נהג עולים כמה, אני יודע, 100 שקל זה עולה, לקנות את המפתחות ברגים, את הג'ק, אתה יודע, זה לא הרבה כסף, אני שייך עשרה כמפתח ברגים. אבל זה חיסרון, יש פה חוסר, אם אתה יודע שאתה עושה את זה, אתה עובר על איסור. עכשיו, הדבר הזה מבחינה מעשית, מעורר באמת שאלה קשה לכל אחד, כשהוא מוכר מוצר והוא מכיר אותו. אני אומר עוד פעם, רכב משומש זה הדוגמה המובהקת, זה נכון גם למכירת דירה עוד יותר. היה לנו פעם דין תורה, שמישהו שמכר דירה בבניין שהיה רשום כבניין תעשייה וחולק לדירות והיה רשום בטאבו, כלומר זה כן רשום שזה שלך, אבל הייעוד שזה הוא ייעוד המגורים. והיה שם שעון מים אחד לעשרות דירות ושהיה צריך כל חודש לשלם לאיזה מישהו שאוסף את הכסף, ואם מישהו אחד מכל הבניין לא משלם אז החשמל, מים, באיזשהו שלב חוסמים אותך כיוון שלא שילמת, מבחינתם זה צרכן אחד. והקונה היה אדם מאוד מאוד תמים, עולה חדש, המוכר היה אדם מאוד מאוד לא תמים וכן איש נדלן, והוא אמר, נדע מה אתם רוצים, שילך לבדוק, מה, אני צריך להגיד לו כל דבר. אני לא זוכר, הוא הזכיר איזה שם, יש סיפור ידוע של איזה אחד אנשי המוסר, שכשהוא בא למכור את הפרדס שלו, אז אף אחד לא הסכים לקנות ממנו את הפרדס, כי הוא היה עובר איתו על כל הליקוי וליקוי שיש בפרדס, כל כך הרבה ליקויים, אז אף אחד לא רוצה לקנות את הפרדס. הוא אומר, מה אתם רוצים אני, שאני אעבור פה טוב, אני אגיד לו כל דבר ודבר, שאני, כן, כל הליקויים הכי קטנים שיש פה. והשאלה הזאת, פעם שואלתי, שמעתי בעניין הזה את הרב זלמן נחמיה גולדברג, שזה באמת זה שאלה, כי מצד אחד, כל אחד מבין, נגיד במקרה הזה, שאתה לא אומר שום דבר, והבן אדם מגלה את עצמו מול שוקת שבורה, זה ודאי דבר שפשוט עוברים על איסור, זה כמו שקראנו בריש כפחת. תזכירו לי להגיד מה התיקון, כן, מה הסעד, אז אנחנו נגיע לזה, מה עשינו גם שם. ומצד אחד, מצד שני, כאשר אתה אומר את כל ליקויים הקטנים, הפרטים של הליקויים, למה אף אחד לא קונה את זה ממך? כי כל בן אדם אומר, תשמע, הרי כל אחד מסתיר משהו, נכון? המנהג הוא שלא אומרים לך את הכל. אז אם מה שאתה אומר לי זה כל כך הרבה תקלות, אז מה עוד יש שאתה לא סיפרת לי? הרי משהו שרת, נכון, נשארת איזה 20-30% שלא סיפרת לי. לכן אני רוצה באמת שאדם שהוא מאוד מאוד ישר, והוא יגיד לבן אדם, תשמע, אני אספר לך את כל מה שאני יודע, בדרך כלל זה פשוט ימנע ממנו למכור את המוצר הזה. והרב זלמן נחמיה גולדברג הורה, שזה עדיין לא כך פשוט, אבל אומר, צריך לספר כל דבר שאם הקונה היה יודע אותו, היה מבטל בגללו את העסקה. שזה לא אותו דבר, כן, כמו שיש דברים שאתה מגלה אותם, נגיד ברכב משומש, שאתה מגלה ואתה מצטער. אתה אומר, אוי, עכשיו גיליתי שכמו שאמרתי, נגיד, אני יודע מה, חסר גז במזגן, צריך מלא גז. זה מצער, זה עולה כמה 150 שקל. אתה מבטל על זה עסקה? מה פתאום, אם זה רכב טוב, לא תבטל. אבל אני חושב שבוא נאמר, גם דבר שמצער בן אדם. אם זה כבר כסף, לא, אם כבר זה הרבה כסף, זה סיפור אחר, אבל אני אומר דברים קטנים, תראה, אני אומר ברך משומש, כל אחד מכיר, זה כל מיני חתכות פלסטיקה שחסרות, נפל פה, נפל שם, לא ידית של דלת, אבל דברים קטנים, הכיסוי שלה, לא יודע מה, של המסילה, כל מיני דברים מאוד קטנים, הם זה דברים שאם אתה תגיד, אני אומר באמת, אני חושב שזה נכון, שאם בן אדם יגיד הכל, 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 רוב הסיכויים שאף אחד לא יקנה ממנו את המוצר. צריך לחשוב איך לעשות את זה בצורה שאתה תהיה ארגון, תגיד לו באמת, אתה ודאי את הדברים החשובים והעיקריים, ואפילו להחמיר קצת יותר, תגיד לו את הדברים הלא עיקריים, אבל לא צריך לעבור איתו סריטה, כל סריטה וסריטה. כן? תראי לו, תסתכל, אתה רואה את האוטו, לא אוטו חדש. יש בו עבר כמה, כן, פעם, קיצור, תסתכל על הצבע שלו, תראה איך הוא נראה, ואני אפילו אומר דבר שאני גר בו בהמשך. אני, באופן אישי, לא מוכן למכור לבנם כשמחרתי רכב, בלי שהוא בודק אותו, לפחות במוסך. אתה אומר לו, תיקח את האוטו למוסך, שיבדקו אותו. אחרי זה אתה תגלה דברים, אתה תצטער מאוד. ואפילו דברים ששנינו לא יודעים. אבל אני אומר, אני רוצה לומר, להגיד, תספר הכל, 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 באמת אני חושב שזה גם חומרה וגם מידת חסידות, ואולי אפילו יותר גרוע מזה, כי בסוף לא תוכל למכור בכלל. אני יכול לתת דוגמה שהיא מעוררת שאלה. רכב שהייתה בו פגיעת שעשי, ויש הרבה אנשים שומעים בטלפון, שעשי זה שלדה, מי שלא יודע, שעשי אני לא רוצה בכלל לראות את הרכב. הרכב הרבה זמן לא נמכר, ואז בסוף מגרש מכוניות, מחר אותו משקר חתול בשק. זאת אומרת, הוא אומר לבן אדם, תשמע, עשה לו פחחות יפה, הוא נראה יפה מאוד, צבוע. ואז הוא אומר לקונה, תשמע, אתה רואה את הרכב, סגור, אתה לא יכול לפתוח אותו. אתה רוצה או לא רוצה, הוא מחר אותו, אבל בחצי המחיר. זאת אומרת, נראה שיש דרך לעשות את זה בצורה נכונה. עכשיו, אני חושב שבמקרה הוא, של הרכב הזה, העסקה הייתה עסקה טובה, מצב מכני מצוין, התאונה לא השפיעה על היציבות של הרכב בכלל. הרבה פעמים אנשים נרתעים מהדבר הזה בגלל איזשהו דימוי, כן? אז אפשר לעשות את זה בצורה נכונה, נגיד מכילה מפורשת שבאמת יודע שהוא מוכל הנזק, כמו שנראה את זה, על מומים עד שווי מסוים. אבל אני אומר שצריך החוכמה הזה להיות הגון, ולא כשמגזימים בסוף זה, בסוף אם מגזימים יותר מדי בסוף אפשר להיות אפילו הגון, כי בסוף אתה לא מצליח בכלל, לא תוכל להיפטר משום מוצר שיש בידך. אז אני חוזר שוב לעיקרון, אומר דברים שהם ודאי שמילה לביטול, ואפילו הייתי אומר דברים שמצערים, שבן אדם מצטער ואומר, תשמע, כאילו הייתי מוריד מהר מהמחיר של הרכב, ולא, ויש דברים שהם זוטות, כן? המגב כבר בסוף אתה צריך להחליף אותו, בסדר, כל אחד מבין שרכב זה כמו לחם שחור, אתה לאט לאט אוכל אותו, כן? אתה צמיגים את האוכל, בסוף צריך להחליף אותם, את הקלאץ' ואת יש הרבה דברים שמתקלים, כל אחד מבין את זה. טוב. אז זה לגבי האיסור שיש בזה, ואני אומר, זה ממש מעשים שבכל יום, וכל אחד מגיע לסוגיה הזאת. דבר נוסף, חשוב מאוד, זה ההיבט הראייתי. הרבה פעמים, שוב אני אומר, במיוחד בכלי רכב, אתה קונה מוצר, אתה קונה רכב, ואתה מגלה תקלה. השאלה אם התקלה נוצרה אצלך, או נוצרה אצל המוכר. פוסק לשולחן ערוך, ברש למדבט, סעיף י' מקור 5, המוכר בהמה לחברו לטובך, שחיטה, ושחטה ונמצאת טרפה. שוב, אף אחד פה, ודאי אין פה רמאות, אף אחד לא ידע שום דבר. אם נודע בוודאי שאתה טרפה כשלקחה, כיוון שנתחיל לפניכם את הכותרת, אם נודע בוודאי שאתה טרפה כשלקחה, המקח בתדע. כלומר, אם ודאות יודעים שהמום בבהמה היה אצל המוכר, המקח בתדע, כגון, הוא נותן פה דוגמה, שמוצאים מחט תקועה בבית הכוסות, נקב בבית הכוסות, אז רואים את זה לפי הגלדה שלו, אפשר לדעת אם יש גלד על המכה או לא, אפשר לדעת מתי המכה, המתי האחור הזה נוצר, ולהשוות את זה לזמן המכר, ועל פי זה לדעת. וכמובן, ומה שחשוב זה, אם לא יודעים את זה, אומר השולחן ערוך בשורה השלישית לפניכם, דאז הווה ספק אם ניקב תוך שלושה ימים לאו, אלא לוקח להביא ראיה, ואם לא, יפסיד וייתן הדמים אם הם עדיין בידו. כלומר, אם יש ספק איפה נוצר המקח, חזקת העסקה להישאר אפילו, למרות שהכסף בידי הקונה עדיין, ולכן אנחנו לא מוצאים המון מספק. אבל פה, כיוון שהמום נוצר, נולד אצלו, וכיוון שיש חזקת המקח, העסקה נשארת במקומה והקונה חייב לשלם, למרות שלא יודעים מתי נוצר המום הזה, כך מסביר אסמה, כיוון שהמום נוצר אצלו. ולכן אני אומר עוד פעם, גם כשנולד התגלתה תקלה, חובתו של הקונה להוכיח שהוא קנה את המוצר כשהוא פגום. אם לא יוכיח את זה, יפסיד. וזה דיני ראיות, כן, אם המוכר יכול לדעת, אם המוכר יכול להודות באמת, וראוי שיודע באמת. אבל מבחינת הקונה, או במקרה שאף אחד לא יודע, שגם הקונה וגם המוכר לא יודעים, על הקונה נטל ראייה. אבל פה כותב הפתחי תשובה, הוא מפנה לסעיף אחר בשולחן ערוך, שתשימו לב, יש פה חידוש אדיר. אדם קונה בהמה, ברור שיש במרכיב של סיכון, הרי זה מום נסתר, שאף אחד יכול לדעת אותו עד השחיטה. מי אמור לשאת בסיכון הזה? שולחן ערוך פה פסק בעקבות הגמרא, שהמוכר נושא בסיכון, אם אפשר להוכיח את מתי המום נוצר. אבל, הוא כותב שולחן ערוך בהמשך, לגבי אדם שקונה ביצים, בשביל הדגרה, בשביל שיצאו ממפרוחים, שהמנהג הוא לא לבטל, כי כשאתה קונה ביצים, הרי זה שוב, יש בזה אלמנט של סיכון, והמנהג הוא שהקונה נושא בסיכון, והמנהג, וכמו הרבה דברים בממונות, מנהג מבטל הלכה, ולכן בדברים שבהם יש מרכיב של הימור, של סיכון, צריך לבדוק האם המנהג הוא שהקונה נושא בסיכונים, וזה דבר סביר.
אבל איך יכול להיות ש... המוכר גם לא בהכרח יודע שבכלל היה נקב, שהיה בעיה.
נכון.
למה הסיכון הוא עליו?
לא, זה לא קשור לאשמה, פשוט שלהם אמרת. אם מכרת לי מוצר פגום, ויודעים את זה בוודאות שהוא היה פגום בשעת המכר, העסקה בטלה, זה הכל. לא קשור לרוע לב, לא קשור למה ידעת, מה סיפרת, לא קשור. זה לא מה שסיכמנו, סיכמנו בהמה שהיא לא טרפה, מכרת לי בהמה טרפה, גם העסקה בטלה. פשוט מאוד. אין הם כן, הסיכון הוא שמסתכלים משהו אחר, שיש פה סיכון, ואנחנו מחלקים את הסיכון באופן אחר. דבר אחרון, שהוא גם מאוד מאוד מצוי, אדם, הרבה פעמים אתה קונה מוצר, ואתה מגלה שהוא פגום. איך אתה מגלה את זה? בזמן שאתה מחלה אותו. כן, ואז בסופו של דבר אין לך מה להחזיר בכלל. אני לא מדבר, נגיד שאתה, כן, יודע מה, אתה קונה גבינה, מגלה שהיא חמוצה. איך גנית את זה? פתחת אותה. עכשיו מה אפשר לעשות? אי אפשר להחזיר את המוצר הזה לאף אחד. או, כן, ואין דברים שאכלת את זה, שמת את זה תוך מוצר אחר, קלקלת עוד, כן, עוד כמה חומרי גלם ביחד עם זה, אבל אין פה מה להחזיר, מה שיש עוגה, יש אני לא יודע מה. פה כותב השולחן ערוך, המוכר במקור 6, סעיף י"ג, המוכר דבר שהיה מום בממכרו. והסבא לוקח מום אחר, קודם שיוודע לו המום הראשון. אם עשה דבר שדרכו לעשותו, פטור. אם ההתנהגות, התנהגות נורמטיבית, נורמלית, בשביל זה קונים את המוצר הזה. כן, קנית בורג, ברגים, רצית להשתמש בהם. השתמש בהם או להבריא אותם תוך הקיר, התברר שהם עשו עם מתכת מאוד מאוד חשה ולא תקנית, והם נהרסים, נהרסו, ואין בורג. הבעיה שנגע בו המקדחה הוא נגמר. מצב כזה, אתה מחזיר את המוצר הפגום ומקבל זיכוי מלא. למרות שהמוכר אומר לך, תביא לי את המוצר, אתה אומר, מה אתה רוצה? אני, מה עושים עם ברגים? משתמשים בהם. השתמשתי. התברר לי בשימוש שהמוצר פגום והוא איננו. אני אומר, אורג, או שימוש מחלה שהוא לא קשור למום. כמו שאמרתי, אני לוקח קמח, עושה מנו עוגה, ואז מתברר שהקמח הזה הוא מלא תולעים, אני לא יודע מה, או, כן, אולי את זה צריך לראות מראש, ואני מגלה שהקמח הזה מקולקל. אז מצב כזה, אין לי מה להחזיר. למה, עשיתי מה שאמורים לעשות, נגמר. אבל, אם שינה ועשה מום אחר, קודם שיוודע לו המום, שבר את זה עם פטיש, מחזיר המקח לבעליו, הוא משלם דמי המום שעשה. כלומר, יש לך דין מזיק. אתה גם עסקת ביטול וגם חיוב מזיק. למה שברת את המוצר שלו? כי מקח טעות אומר אין עסקה, המוצר הוא שלו. אז אם השימוש שימוש סביר פטור, אם השימוש הוא שימוש לא סביר חייב.
הוא מחזיר לבעליו, מקבל את
הכסף מן פחות עלות הנזק שהוא עשה, שזה הוא חייב לשלם. טוב, עכשיו זה אמרתי, זה הבאס.
זה באמת שימוש מחלה נמצא פה פרדוקס.
מה נעשה? מה נעשה? אתה מחרת לי מוצר שהוא... מחרת לי מוצר שהוא פגום. לכן בעצם לא קניתי אותו, מוצר שלך. הרשית לי לעשות את זה. המוצר שלך איננו. פעם באה תדאג שזה... עכשיו אני אומר עוד פעם, זה אמור להיות בדברים... יש גם משלם לך מנהג משפיע, אבל אני אומר, אם נגיד מכונת מקדחה לקויה, שכשקודחים בפעם הראשונה היא עולה באש. כן, טלפון. כן, טלפון חדש. וזה מחברים אותו למתן, הוא נשרף. אתה בא לחברה שמחר לך, אתה אומר, רבותיי, זה הטלפון שלכם, הוא לא שלי, אני קניתי טלפון תקין, הטלפון שלכם לא תקין. חוץ מזה הוא גם נשרף, הטלפון שלכם נשרף.
ואם הוא עשה ללוקח נזק, אפשר להגיד שזה...
זה כבר גרמה, וזה כבר, זה סוגיה אחרת, סוגיית גרמה שדורשת דיון, לא תמיד, יכול להיות שיהיה חייב. ונזק מאוד ודאי, יכול להיות אפילו שיהיה גרמי. בסדר? אנחנו, זה לא ניגע בזה היום. אוקיי. טוב. לא, לא, זה אותו דבר. בסוף המקדחה זה המקדחה הזאת, הרכב זה הרכב הזה, זאת, שניהם אותו דבר. גם ברכב זה אותו דבר, אם אני קונה רכב. נגיד למשל, שיש בו, שאין בו שמן מנוע, והנורת חיווי של שמן מנוע לא עובדת. הכנסתי לרכב, נסעתי בו, נשרף המנוע. מי צריך לשלם על זה? המוכר. מה למוכר? הרכב הוא תקול, אני אמור להשתמש בו, עשיתי בו שימוש סביר, ונהרס הרכב. קח אותו חזרה, זה הרכב שלך, תודה רבה, ויתראות. אבל אני לא יודע, איך אני אמור לדעת? בינם כל זה אנחנו בצבא, בודקים שמן ומן בבוקר, נסתכל שהנורית לא דולקת, לא דולקת, אתה נוסע? התנהגות סבירה. אוקיי, עכשיו הגענו למחילה על מום. כלומר, מה קורה, האם, מתי ואיך, אדם, יש מצבים הרי שאדם קונה מוצר לקוי והוא יודע את זה והוא מוותר על זה, זה קורה מעשים שבכל יום. אז קודם כל השולחן אורך כותב ככה, וזה סעיף מאוד מאוד ידוע, שמחיל דווקא מצד ההפוך, בסעיף זין. אומר השולחן אורך, כל הלוקח סתם, אינו לוקח אלא דבר שלם מכל מום. כלומר, ברירת המחדל היא שאדם לא מוכל על מומים וליקויים. אני אומר, בחפוף למה שראינו בסעיף ו', שהוא סעיף אחד קודם, שמה זה מום? זה מה שהסכימו עליו בני המדינה. כן? שלם מכל מום, כפי שהסכימו בני המדינה. אבל אם פירש המוכר ואמר, על מנת שאין אתה חוזר עליי במום, אומר המוכר בעסקה, כותב בחוזה, במפורש, אומר, מתעד, הכל אין לזה ויכוח. אני אומר לך, העסקה הזאת בתנאי שאתה לא תוכל לבטא את העסקה גם אם יהיה פה מומים. בכל אופן הרי זה חוזר. כלומר, עסקת as is, מאוד, ניסוח מאוד מקובל, בחוזה מכר דירה, ודאי בקניית רכב ממגרשים וכדומה, כתוב, הקונה קונה את הדירה כפי שהיא, as is, בסוגריים. זה אלו מועיל. לא פותר את המוכר, ולא מגן עליו במקרה שהתגלו מומים. הרי זה חוזר. עד שיפרש המום שיש בממכרו ומחול לו. עד אין כאן, כתבת לו, מהו הליקוי שיש. אם אתה אומר לו, אני מוכר לך דירה, הדירה איננה רשומה כדירת מגורים, אלא כאזור מסחרי או אזור תעשייה. אין בעיה, כתבת, ראיתי, נגמר. וזה, אין מכך טעות, אין טעות, כל בסדר. או, חלופה שנייה, עד שיאמר לו, שכל מום שימצא במכך זה הפוחד דמה ועד כך וכך, קיבלתי אותו. כלומר, גם אם יש מכילה על סכום, זה גם מועיל. אתה מוכר למישהו רכב, אתה אומר, תשמע, אתה קונה את הרכב, בדקת אותו וזה, ואתה מוכל על כל ליקוי שמפחית את ערכו עד 10% מגודל העסקה. אגב, זה, גם, אני, אתם, זה לא אמירה פורמלית, כל אחד מבין את זה. כשאתה אומר לבן אדם, על מנת שאין פה מום, הוא אומר, קודם כל אני לא רואה מום, כנראה שזה בסדר, סתם כתבת את זה, זה לא באמת. וחוץ מזה, אדם, אני חושב, אם בן אדם קנה רכב ושוויו, בגלל התקלות שלו, הוא 20% ממה ששילמתי עליו. מישהו מוכל על זה? לא. אבל אם אתה אומר לו, מוכל עד 10%, עד 20%, גם כתוב איזשהו מספר, אז הוא אומר, בסדר, זה אני מוכן לקחת על עצמי. הסיכון הוא, יש לו כמות, הוא מחומת. ולכן, זאת הדרך לעשות את זה, ואני אומר, באמת, הרבה פעמים, מתגלות תקלות, לא, זה לא קשור, אגב, למה שהיינו בבית האיסורים, מבחינת איסורית, מבחינת חובתך, שחובתו של המוכר, להודיע מה שהוא יודע, במומים קטנים. אבל מבחינת ההגנה עליו, למקרה של ביטול, אם יש מכילה על גובה כזה וכזה, גובה מחומת, זה מספיק טוב ומגן על המוכר. בעסקה, וככה עשינו בחוזים של מכון משפט הארץ, שבמקומות, בעסקאות שבהם הולכים על קניית as is, הדבר הזה יש בו מכילה עם כמות. טוב, עוד נפקמינה מעניינת, שקורית גם הרבה, שבן אדם, נגיד אני אומר, קונה דירה, בדירה זה קורה יותר, הוא עובר בדירה, והוא רואה, הוא רואה כל מיני דברים. נגיד הוא רואה, בפינה למעלה, טיפה קילופי יתיח כאלה. או אולי אפילו קצת קטם, קצת שחור, והוא לא מבין, מה זה אומר? שיש שם רטיבות. לא מבין את זה. והוא בא אחרי יומיים, הוא אומר, אופ, קניתי את העסקה, חתמתי על החוזה, פתאום הבנתי, אופם אחרי חצי שנה, ירד, התחיל חורף, יש לי שם רטיבות. הוא אומר, דוני, לא ראית, ראית את זה? ראית מה יש שם? מה אתה בא? אז הוא אומר, ראיתי כילופי צבע, לא הבנתי שכילופי צבע זה רטיבות. ולפעמים, בביתים תכנוניים זה הרבה יותר משמעותי. כלומר, הרבה פעמים, בן אדם אומר, אני ראיתי שיש פה דירה, ראיתי שיש מרפסת גדולה, וחשבתי שאני אסגור את המרפסת ואוסיף חדר לדירה. ולא ידעתי שעל פי החוק אני לא יכול, לא ידעתי שאני חוסם לשכן את החלון והוא יתנגד ויש לו זכות להתנגד, כל מיני דברים. במצב כזה פוסק הרשב"א כך, תשובה, אם היה חלון פתוח על הבית בשעה שמחר רובן את הבית לשמעון, רובן מחר לשמעון את הבית שלו, פתאום שמעון שם לב שיש חלון של השכן והוא עכשיו רוצה לבטל את העסקה. אומר הרשב"א דבר ברור שאין ראובן חייב לשמעון כלום חייצה בזה, שהרי מום זה כבר ראה אותו שמעון ויקרו וסבר וקיבל. הוא ראה את החלון, נגמר, מה יש לו עכשיו לומר? מסביר בספר פתחי חושן, מקור 9, ונראה עיקר חידושו של הרשב"א שאף פי שכשראה את הבית לא עלה על דעתו של הקונה שהשכן יכול להפריע לו, הוא ראה את העובדות אבל הוא לא מבין את המשמעות שלהם. כמה שמנן שלו לוקח לברר בכל צדדי המקח, וכל שלא עשה כן הוא בכלל סבר וקיבל. כלומר, כשאתה מראה לבינם את המוצר, הוא מבין אותו, הוא רואה מה יש. והוא לא מבין את המשמעויות שלו. נגיד למשל, הוא רואה שיש תקלה ברכב. הוא לא יודע שעלות התיקון של התקלה היא עלות מאוד מאוד גבוהה. הוא חשב שזה כלום, שזה רק, כן, הוא לא יודע למה הוא חשב את זה, זה מה שהוא חשב. הוא אומר לו מוכר, את המשמעויות, את הבית המשמעות הכספית, זה תבדוק, זה חובתך לבדוק. אני צריך להראות לך את הנתונים הגולמיים. תראה, יש פה בעיה כזאת, יש פה בעיה אחרת, ראית, הבנת. אני אומר, הדוגמה שאמרתי פה על רטיבות היא מעשה שהיה, שביניהם קנה דירה, ראו לו נקודות רטיבות. ואז כשהגיע החורף, אז באמת, באמת זה היה רטוב. אז הוא צעק הצילו, רצה לתת את העסקה, אמר לא מוכר, מה אתה רוצה? הראיתי לך את זה.
מה עם שכירות?
כלומר? בשכירות היא אותו דבר. היא עסקה, היא עסקה כמו כל עסקה. טענת, אני אגיד משהו כללי. מקח טעות, שהוא בעיה בגמירות הדעת, קיים בכל מקום. יכול גם עסקת התחייבות. כל מקום שבו יש נתון בעסקה שלא היה ידוע לאחד הצדדים, כמו שאגב זה גם מוכר וגם קונה, ודבר שהמנהג המדינה לבטל בשאלות העסקה, מבטלים. זה יכול להיות את הסוחר עובד, ולא ידעת שהוא עבריין מורשע. הוא לא סיפר לך את זה. גם זה סוג של מום, יכול להיות, כן? בתחומים מסוימים. וכן אז זה הדרך. לכן זה יכול להיות בסחירות, יכול להיות בהתחייבות, יכול להיות כמעט כל סוג של התקשרות בין שני אנשים, שפתאום יש מתגלה נתון שלא ידעת אותו. שכרת הקבלן, בר שהוא לא קבלן רשום. זה שאלה, יש אנשים שעובדים קבלן לא רשומים. אבל ודאי אם אמרת שאתה רוצה קבלן רשום, זה מקח טעות, והעסקה בטלה. לכן המקח טעות הוא עיקרון על שהוא לא ייחודי לדיני קניינים. השאלה הייתה חשובה. אנחנו עומדים מפה לכל, לתחומים אחרים.
כן. בידיעה ללא מודעות, יש חילוק בין כמה הדבר ברור מאליו ל...
אני מבין שלא, לפי הבנתי לא. אתה צריך לראות בן אדם את הנתונים, אתה לא אמור לתת לו את הפרשנויות ואת המשמעויות. ואני אומר, אדם ישר והגון, לא, אתה יודע, אתה לא, אנחנו לא רוצים להפיל בן אדם. אתה אומר, אתה אומר לו, תשמע, יש פה בעיה בגיר של הרכב, תבדוק את העלויות של זה, זה יכול להיות שזה הרבה כסף. תבדוק, אני אומר לך, אני לא יודע מתי הגיר ילך, מתי הם גמגם קצת, כדי להגיד לא. כן, אבל אתה שואל אותי, האם חובתו של, של המוכר להיות, תשמע, זה עולה ככה וככה, להביל את הקונה?
לא, אני לא יודע. כי יש דברים שלא מובנים מאליהם.
אני לא חושב ש... אני חושב שגם דברים לא מובנים מאליהם, זה לא חובתו של המוכר.
אם זה דבר שרק... קבלן מומחה או
עורך דין. אז אתה, אז את, אני חושב שאתה צריך להגיד לו, לך תבדוק את זה עם קבלן, לך תבדוק את זה עם עורך דין, אני מבקש לך לבדוק את זה לפני שאתה קונה. זה באמת, אדם מגון ככה עושה. תראה, זה אמור להיות ככה, העסקה אמורה להתנהל בצורה כזאת, שהקונה לא מופתע, בגדול. אתה לא רוצה שהקונה יהיה מופתע. עכשיו, יש מקומות שהם, כמו שאני אומר, בסוף מגזימים יותר מדי, בסוף לא עושים כלום. צריך לעשות בצורה הגונה, ולא בצורה, לא בצורה מגזימת. בצורה הגונה זה אומר שאתה אומר לו, תשמע, אני אומר לך, תקח אותו לבדיקה אצל במוסך, בסדר? הנחה היא, המוסכניק גם יראה את הרכב, גם יגיד לו את סוג התקלה, אם יש שם תקלה, וגם את העלויות התיקון שלה. אז אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו, כשאתה בא למכור רכב, לא, בדרך כלל, לא, הרבה פעמים, אתה לא יודע בכלל מה אתה מוכר. אתה נוסע, אתה יודע אם המנוע הולך למנוע בסוף דרכו, אתה לא יודע את זה. כרגע הוא עובד, לא מה שאתה יודע. אז כן, גיר ודאי, גיר זה דבר שנגמר. כמה עוד נשאר לו? איך תבדוק?
זה הסדר גודל, אתה יודע דברים ש...
עכשיו, הרבה פעמים אתה יודע את העלויות כי עשית כבר פעם אחת את הטיפול הזה, הוא לא יודע. אבל אני שואל לך, אני צריך להגיד לבן אדם שאני מוכן לו תכף כמה עולה טיפול 15,000 באוטו שלי? איך תבדוק, באמת אני לא חושב שזה... שאני צריך לבוא אליו, כמו שבדירה הרבה פעמים כותבים, להשכרת דירה, נכון, ארנונה ככה, זה ככה, זה ככה. לא תמיד, המוכר אומר, תשמע, אני עושה טיפול במוסך הזה, לי הולך טיפול 15, אולי לך שבן דוד שלך עושה לך את זה בחינם. אז אני אומר, צריך פה להיות הגון, אני למשל חושב שלהגיד לו, לקונה, כמה עולה טיפול 15,000 בסוג הזה שאתה רכב, אני חושב שזה חובתו של המוכר, אף אחד גם לא עושה את זה. אתה רוצה, זה מעניין אותך, לך תבדוק את זה.
אני אומר, המוכר שאני לא צריך לשלם, אני סוחר דירה, אבל המוכר שאני לא צריך לשלם ארנונה.
כן.
הוא משלם ארנונה. בסוף יצא שהוא החליט להעביר את הדירה על שמי, ואני צריך לשלם אותה.
אם הוא אמר שהוא משלם את הארנונה, אז זה לא רק שזה, זה לא טעות, זה התחייבות. Okay. העסקה כוללת את זה שהוא משלם את הארנונה, אני משלם את זה רשום בשמך או על שמו, אז תוריד לזה מסחר דירה. על פניו, אני אומר. אתה יודע, בעסקות, בדיני ממונו צריך לשמוע צד שני, יכול להיות שהוא מבין את הצד אחר. אוקיי, okay. עכשיו, עוד סוג, דבר שהוא מהווה מכילה, וזה שימוש במוצר אחרי שאתה יודע על הליקוי. זה כבר מופיע בגמרא, ונפסק בשולחן ערוך, בסעיף ג', מקור 10. המוכר לחבר קרקע או עבד או בהמה או שור מטלטלין, ונמצא במקח מום, שלא ידע בו הלוקח. מחזירו אפילו אחר כמה שנים, כלומר עילת הביטול היא לא מוגבלת בזמן. אין פה התיישנות, אין שום דבר. שזה מקח טעותו, והוא שלא ישתמש במקח אחר שידע במום, אבל אם ישתמש בו אחר שראה המום, הרי זה מחל, ואינו יכול להחזיר. אוקיי? כלומר, שימוש אחרי שאתה יודע על המום, מהווה עילה לביטוים, מהווה מכילה, ואתה כבר לא יכול לתלוות את העסקה. או, יפה מאוד, כיוונת. בפתחי תשובה, בסעיף קטן א' ברשת עמד ב', מקור 11, מביא בשם ספר אורחות המשפט כך. ועוד נראה לעניות דעתי שיש להסתפק טובה, בעיקר דין זה. דין משתמש, דין משתמש. אם הקונה הוא מההמונים ומהארץ, שאינם יודעים כלל מדין דעים משתמש בו, ואינו יודע כלל מעיקר דבר זה שאסור להשתמש בו, מאחר שרוצה להחזירו, אך מורה יתר לנפשי שכל זמן שחבר לו החזיר המעות, מותר לו להשתמש בו. אבל מכל מקום אינו מוכן בשום אופן וצובח ככרוכיה, יש לו יודע, כרוכיה זה אגור, שוודאי רוצה לחזור. כלומר, קודם כל, לא מה שאמרת, אבל סיבה אחרת, הבן אדם קנה, נגיד רכב, גילה בו תקלה, הרים מיד טלפון המוכר, אמר לו, תשמע, יש פה תקלה ברכב, אני רוצה לבטל את העסקה. הוא אומר לו, תשמע, אני מוכן, לא יודע, מגיע לבית הדין אחרי יומיים שלושה, הלוואי. כן, ויש דיון, ושואלים את הקונה, איך הגעת לפה עם האוטו? אז זאת אומרת, בינתיים האוטו אצלי, נכון? הוא לא יחזיר את הכסף, בינתיים זה אצלי, אני נוסע. לא יודעתי, אני לא מכיר את ההלכה. אז האם זה שיקול לומר שאי ידיעת החוק פותרת? זה שיקול אחד שהוא מעלה כספק, איך אומר? ספק טובה, ספק גדול. ומכל שכן, סיבה נוספת, אם ראה מום בדרך, כגון אם קנה סוס ונסע עליו בדרך ובאמצע הדרך מצא בו מום, ונסע לסוס בחזרה לעירו ודעתו לעמוד על זה בדין תורה. אך על כל פנים, הלא זה ישתמש בו אחר שראה מום. האם נאמר בכזה, דוודאי מחל, הלא אנו רואים, דוודאי לא מחל, אך מגודל הכרח משתמש בו. הילך ברגליו, יולך בידיו הרגלה עם המסע שעליו, וצריך איום גדול בכל זה עד כאן לשון. זאת אומרת, לפעמים יש לך אילוץ, עכשיו אילוץ צריך להבין, זה לא אונס במובן, כן, אונס רחמן, אונס שמחייב מתיר לבין הנכון ביום כיפור. אתה בלם בנסיעה, כן, גילה במחלף, נסע מירושלים תל אביב, במחלף לטרון הוא גילה שיש בעיה באוטו, שיש בעיה ברכב. האם אתה מצפה ממנו, לעזוב את האוטו, לסגור אותו, להכניס אותו לתוך, לחנות אותו בצד, ועכשיו לתפוס טרמפים? אז התשובה היא, לפחות אני אשמע מפה שלא, הילך ברגליו? לא. זאת אומרת, שמע, אני לא אמור, כן, כן, לעזוב הכל, עצור הכל בשנייה אחת ברגע שגיליתי תמום, אני אחזור הביתה, אני אעשה אחור הפנה, לא אמשיך את הנסיעה לתל אביב, אחזור הביתה. אני אבל מדגיש, לא מדובר פה על מצב שבו אתה גורם נזק. כי אם גילית למשל, וזה קורה המון המון, סיפורים כאן בלי סוף, שהשאלות, השאלה על השכרה של רכב, והרכב מתחמם, ואז בדרך כלל אפילו אני אומר, דיני תורה זה אנשים טובים, אם אין טלפון למוכר, ואז מתחילים לנסות להסתדר. כלומר, אומרים לו, טוב, תסתכל, תמשיך לנסוע, תסתכל על המד של החום, תנסה להתקעה, ואז שרופים את המנוע, ובאים אלינו. אבל אני אומר, זה לא מצב, אם אתה עושה נזק, אתה בדרך כלל לעצור. אבל אם אתה מצב שבו גילית, שאני יודע, לדוגמה, שהמסגן לא עובד, אין מסגן. כן? נגיד שזה עילה לביטול, אז אתה ממשיך לסוע בלי מסגן, אתה בסדר, ניסע יום יומיים, נבוא נסגור את העניין הזה. אז כמו שראיתי, מעורכות המשפט מלא שתי סיבות, האם שני שיקולים, אחד זה האם אי דיעת הלכה פותרת, ושתיים, האם ההכרח פותר. הפתחי תשובה כותב עליו, אומר על האפשרות, על הסברה הראשונה, הוא דוחת על חלוטין, אומר, אין דבר כזה, כן? אם היינו מגיעים למצב הזה שכל מי שלא מכיר את ההלכה, הוא פטור ממנה, מצבנו הרע מאוד.
אבל פה זה שונה, כי זה
עניין של סבא וקבל. הרבה דברים בהלכה וגם בחוק, בנויים על סברות של סבא וקיבל. אבל אין מה לעשות, אתה לא נותר את הדבר הזה לשיעורים. שכל אחד, אתה יודע, גם לך תוכיח את זה, אבל תוכיח שאתה, גם תוכיח את זה, גם כדאי לך להיות מארץ, ככל שתהיה יותר מארץ, מצליח להשתפר. לא, אין דבר כזה, זה הלכה, גם זה חזקה, אבל גם אמרנו, בעיה שזה זה הדין נגמר. אבל את הסברה השנייה הוא מקבל, ולכן אומר אופן, בן אדם נתקע, נסע, שכר רכב, זה הלך חופש לצפון, גילה שהמסגן לא עובד. הוא אומר, מתקשר למזכיר, הוא אומר, תשמע, יש פה מקח טעות, יש פה בעיה, אפילו אומר, לפעמים ההכרח הוא אומר, תשמע, אם אני חוזר עכשיו הביתה, אני מפסיד את אלפי שקלים של המלון ששכרתי, עדיף לי להמשיך לנסוע עם בלי מסגן, ונחזור בסוף החופש ונדבר. אבל זה לא שאני מוכן להשאיר את העסקה באותם תנאים. רק אני אומר, אם אני צריך לחזור, יכול להיות שאתה צריך לשלם לי על המלון. כן? אתה גרמת לי נזק עם המום הזה, ולכן אני אמשיך את הנסיעה, ונבוא אחר כך ונדבר ונראה מה עושים. אז לכן, עם ידיעה, כמו שאמרנו, המשך שימוש מהווה מכילה, למעט במקרים שיש הכרח. עכשיו אנחנו מגיעים לאחד הדברים הכי נפוצים בנושא קניית רכב, והוא, האם בן אדם שהחליט שהוא לא רוצה לבדוק את הרכב, בעצם מחל בזה על כל הליקויים שיש ברכב? זו השאלה. וזה קורה הרבה, כן? במיוחד ברכבים משומשים ישנים, שהקונה אומר, תשמע, הבדיקה עולה 500 שקל, בשביל זה, בשביל אוטו של 10,000 שקל, זה לא שווה להשקיע. קודם כל, אני חושב שזה לא נכון. ניסיוני, תמיד הבדיקה מורידה 500 שקל לפחות. מגלים עוד איזה כמה ליקויים. אתה אומר למוכר, מה? תוריד משהו. אז הוא מוריד 500 שקל. לכן, הקונה אף לא מפסיד מבדיקה, לדעתי. אבל, כמו שאמרתי, השאלה, האם ויתור הבדיקה מהווה מחילה? בעניין הזה, המקור החשוב הוא מגן משנה, מקור 12, מגן משנה הלכות מחירה, פרק תדווה וחגים, אני כותב כך. ויש מי שכתב שאם היה הדבר שלוקח יכול, יכל להבחינו לאלתר, גאון שיכולים לנסותו ולתואמו, ולא הקפיד לעשות כן, והמוכר המחר לו סתם, אינו חוזר. אומר מגן משנה, אם אדם היה יכול לעשות בדיקה, והוא מדגיש, בדיקה מאוד פשוטה, במקום, והוא ויתר עליה. וכנראה גם שדבר שנוהגים לעשות אותו. כן, אתה קונה, לא יודע, סחורה, אני פה מדובר על דבר שתואמים אותו, אוכל, תטעם אותו, תראה שהיין לא חמוץ, תראה שהוא לא מקולקל. לא עשית את זה, נגמר. ויתרת על, על הליקויים שאחר כך יתגלו. כותב הזה המשנה למלך, שמה, מה שכתב הרב המגיד ז"ל, בשם יש מי שכתב, שאם היה הדבר שלוקח יכול להבחינו לאלתר ולהקפיד לעשות כן שאינו חוזר, נראה בעיניי שאם היה המקח בהקפת המעות, כלומר המקח הוא בהקפה, הוא לא שילם את הכל, כיוון שלוקח עדיין מעות המוכר בידו, הכסף בידו, יש לומר למשום אחי לא הקפיד לוקח לנסותו מיד, הוא לעולם לא מכיל. כלומר אומר המשנה למלך, אם הבן אדם הקונה עדיין הכסף אצלו, אומר, בסדר, מה אני למד צריך לבדוק עכשיו, אני מתוך בבית, ממנה כסף אצלי, ולכן אי בדיקה אינה מהווה מכילה. ארוך השולחן דן בזה, תבינו, קודם כל יש משמעות די כבירות, כלומר, זה מטיל הרבה נטל די גדול על הקונה. ארוך השולחן דן בזה, הוא כותב, מסכם את הדעות ואז מביא את דעתו. הוא דן בזה ברשת המלבד, סעיפי, מקור 14. יש מי שרצה לומר, דים היה מום דבר שלוקח יכול להבחינו לנסותו, או לתואמו, ולא הקפיד לעשות כן, אינו חוזר למסתם המחל. כך כתב המגן משנה. אמנם אין עיקר לזה ורבים חולקים על זה, מביא את המשנה למלך. יש מי שרוצה לומר, דקו פעם בנשתמש בו, אחר שיכול להבחינו, אבי מחילה. כלומר, לא סתם לא בדקת, אלא לא בדקת וגם השתמשת. אז אתה לא יכול להגיד, חשבת שנבדוק בבית. השתמשת, ראינו ששימוש זה מחילה. פה זה לא שימוש אחרי שאתה יודע על המום, אלא שימוש אחרי שאתה מוותר על האפשרות לבדוק את זה. ויש עוד מי שרוצה לומר, דים קודם, כלומר, המקח יכול להבחינו, ולא בחן אבי מחילה. ואומר הזה, ארוך השולחן כך, וכל דברים אלו לא נראה לדינה. וכבר בררנו בסימן ריש כפחת, ודווקא טעימה אבי מחילה. ובמה שיכול לטעום, ולא טעם, אין זה מחילה. אם אדם טעם, הרגיש שיודע מה הוא טעם, מה הטעם של המוצר, והחליט לקנות אותו מחל. אבל על אי בדיקה אין זו מחילה, וכל שכן במום. האם מחויב הלוקח להעלות על דעתו שהמוכר אינהו? וכי באומדן הקלה כזו נחייב את הלוקח שקנה דבר, וכך נתגלה בו מום? וכן משהו מכל רבותינו הראשונים, דרג שימוש אחר שנתוודה בהמומה ומחילה, ולא דבר אחר, וכן נקרא לדינה. כלומר, הראש שולחן דוחה לחלוטין את דברי המגן משנה, אומר, לא מצאנו את זה בשום אחד מהפוסקים האחרים, הוא גם אומר את האמירה המוסרית, הוא אומר, לא יכול להיות שהקונה, עכשיו הוא צריך להיות, הוא צריך להניח שהצד השני מרמה אותו, ואם הוא לא בודק, אז הוא מבטר. לא, הקונה אומר, אני קונה מוצר תקין, אתה אדם ישר, ואתה צריך להיות אדם ישר, ואני לא צריך לבדוק אותך. אם אני אגלה שירי מיטות, אז אני אעשה, אני מבטא את העסקה.
מה ההבדל
בין
זה לבין
מה שאנחנו קוראים,
אתה
לוקח
לבדוק?
אתה לוקח לבדוק. אנחנו רואים, את הנתונים אתה צריך לספר לי. זה שאני לא מבין את המשמעויות שלהם, זה כבר תפקידו של הלוקח, של הקונה, כי הוא צריך, יכול להיות שיש בזה גם היבט אישי. המשמעות לגבי אחד משונות, אני אומר, אתה קונה את הדירה בשביל להרחיב אותה או לא בשביל להרחיב אותה, לפי השיקול שלך. אבל לדעת את הנתונים הבסיסיים, אומר ארוך השולחן, אני לא צריך להניח שאני עובד עם שקרן.
אבל אני ויתרתי על זה.
לא ויתרתי? לא ויתרתי, אני לא, מה זה? לא עשיתי כלום, אני בסך הכל לא בדקתי. אי בדיקה, זה לא מה שאני מבטר. אני אתן דוגמה, בדין תורה שהיה בארץ חמדה, דומה לזה. לא בדיוק, אבל דומה לזה. מישהו הלך למשרד שידוכים. כתוב שם, פסק דין פורסם. מישהו הלך למשרד שידוכים בשביל שתי בנות שלו. הוא בא בשביל אחת, והם, עובדי המשרד, שכנעו אותו לשלם גם עבור הבת השנייה. שיטפלו גם בבת השנייה. והם לקחו כל הכסף שולם מראש, וכתוב מפורש, כתוב בעצם, ללא, לא יוחזר בשום מצב, כך כתוב. עכשיו, ובסוף, אני אגיד את הפרטים, כי זה, שוב, זה גם משנה וגם כבר פורסם, ההבטחה הייתה שאתה מציע למועמד הצעות בלי ידיעתו, בלי ידיעתו שזה משרד שידוכים. ופתאום יגיעו עליו הצעות מכל מיני מקומות, זה תוכן העסקה. אוקיי, עכשיו לגבי בת אחת, ההורים גילו לה את זה, לא משהו, זה התפוצץ. אבל לגבי הבת השנייה, פשוט לא הגיע שום מצע. שתי הצעות, לא יודע, בשביל שנה שלמה, לא הגיע שום דבר, ומשרד השטוחים הודיע, אנחנו לא מצליחים, ולכן התראות, הכסף נשאר אצלם. ואז היה דיון בבית הדין, ומה שבית הדין פסק, זה שהמצג שמציג משרד השידוחים, היה מצג, כאילו, אנחנו יכולים לפתור כל בעיה. אני אומר, זה גם היה בתוך בית הדין, זאת אומרת, משרד השידוחים רצה להסביר כמה הוא משרד מצוין ומעולה, רק פשוט פה, הבנות לא שיתפו פעולה, ולכן זה לא עבד. הצורה שהוא הציג את זה לבית הדין, הייתה בצורה כזאת, אנחנו יכולים לפתור כל בעיה, אנחנו יכולים למצוא שידוח לכל אחד, אנחנו שידחנו כבר אלפי אנשים, אנחנו מעולים, אנחנו מצוינים, ואז אמר בית הדין, רגע, כשאתה אומר לי, לבן אדם, כאלה דברים, אתה מציג מצב שאתה כל כך כל כך טוב, אז הוא מסומך עליך, שכמו שאתה אמרת, אתה אמרת שאתה תמצא שידוח לכל אחד, נכון? עכשיו, אחרי זה אתה בא ואומר, סליחה, כתבנו בחוזה, לא יחזור בשום מצב, ויש מצבים שאני לא מצליח בכלל. אבל, אז מה, אז היה, בין הדיינים, הייתה שאלה עקרונית, האם שבאדם בא למשרד שידוחים, ההנחה צריכה להיות שהם מרמים אותך, כי ככה מנהג העולם, שכל אחד משבח את עצמו ואת מקחו, ואתה צריך לדעת, שלמרות שהוא אומר על עצמו, שהוא מעולה ושהוא מצוין, שהוא מצא שידוח לכל אחד, הוא בעצם שקרן. ואתה צריך לדעת את זה, או שאתה אומר, לא, בן אדם תמים, אומר, תשמע, אתה אמרת לי ככה, אני מאמין לך. אתה לא מסוגל לעשות, צריך להחזיר את הכסף. ובית הדין שם פסק, שאפשר לדרוש את הכסף בחזרה, כי אני חושב שזה מאוד מתחבר לדבר ארוך השולחן האלה. שארוך השולחן אומר, אדם לא צריך להניח שהצד השני שהוא לא שקרן, ולכן אם הוא לא יתגונן כנגד השקרים הוא יפסיד. לא, אדם צריך להניח שמישהו מולו אדם ישר. אם אדם אומר לך, אני מסוגל לעשות את העבודה הזאת, אני מאמין לך. זה שכולם שקרנים, אפילו אם כולם שקרנים, כולם נוהגים להגיד שהם יעמדו, כולם, וכולם בסוף לא עושים, זה לא מעניין אותי. אתה אמרת שאתה מסוגל לעשות את זה, מבחינתי אתה מחויב לחלוטין. זו אמירה ממש כאן נורמטיבית, אבל זה גם יוצר נורמה, אני חושב שזה גם אמירה מוסרית, כן, גם סובייקטיבית. האדם התמים, באמת זה מה שהוא חשב. להגיד לו, אני תפקידך לדעת שכולם משקרים. זה לא נכון בגמירות דעתו, וגם לא נכון, דעתי מבחינה ציבורית ומוסרית.
אוקיי. מה הגבול? שיבוח עצמי רגיל
התשובה היא המקובל. אם מקובל, שכולם אומרים על עצמם ככה, אומרים על עצמם, תשמע, אנחנו, אם הם היו אומרים, יש לנו המון המון ניסיון, אנחנו נצטרך במקרים מאוד קשים, אבל לא בכל מקרה, אנחנו מאוד מקווים שתצליח גם בנושא שלכם. אפילו תגיד את זה ככה, כבר המצב שלך יראה יותר טוב. ואז אתה אומר, אנחנו, אין מקרה שלא הצלחנו. אנחנו ביקשנו מהם נתונים, כמה אחוזי הצלחה שלהם? כמובן, בשום אופן לא הסכימו לפרסם אותם, לתת לנו אותם. אני אומרת, שאלנו, תגידו, סדרי גודל, 10%, 50%, 8%, שום דבר, לא הסכימו להגיד, אפילו את זה הם לא הסכימו להגיד. אז תבינים שהפער בין לומר, אנחנו כל כך מצוינים, אנחנו מסוגלים לפתור כל בעיה, לבין לא להסכים להגיד את הסדר גודל, זאת אומרת שהסדר גודל, דעתי, הוא פחות מ-10%. אני מאמין. אז הפער, תבין, יש גבול, אני אומר, יש הבדל גדול, אדם הנבון והישר, אפשר לשבח את עצמך בלי לרמות. אתה יכול להגיד, אנחנו מוסרים את הנפש על כל שידוך, ואנחנו, יש לנו המון ניסיון, וצריך במקרים מאוד מאוד קשים. אבל יש הרבה מקרים שאנחנו לא מצליחים. אנחנו מבטיחים לכם 100% מאמץ, ו-100% מקצועיות. תאמין לי, זה נשמע מספיק טוב. מספיק, נראה לי, אני לא, אף לא נציתי למכור את המוצר הזה. אבל נראה לי זה, ואת מה שאתה לא מסוגל למכור, כנראה שאתה לא צריך למכור. טוב. עכשיו, הסעד, מה עושים? גינינו מור, גינינו שיש מלקחתות. אומר השולחן ערוך, מראה יש למד בית סעיף ד' זו לפני הכל. את הכלל, אין מחשבים פחת המום. העסקה בטלה ללא פיצויים. המסלול, לא מסלול של פיצוי, אלא מסלול של ביטול. העסקה בטלה. אני אומר עוד פעם, יש לזה גם אמירה הוגנת גם מצד המוכר. המוכר אומר, תשמע, אני לא יודעת שיש פה תקלה. אל תכניס לי עכשיו לפיצויים. אני מבחינתי, רציתי בשביל מכרתי לך אוטו. אני, זה המחיר שאני רוצה בשביל אותו, אני לא מקבל אותו, תחזיר לי את האוטו, אני אסע איתו בעצמי. נגיד שגילינו את התקנה שאף אחד לא ידע עליה. תחזיר לי, אני רוצה אותו חזרה, וגם הקונה אומר אותו, אבל לא רוצה להיכנס לתוך מסלול של תיקונים. אני רציתי מוצר, שעליהם תקין, תודה רבה, או שיש או שלא, תחזיר. גמר. החריג הוא מופיע בתשובת הראש, מקור 16, בתשובת הראש בכלל צד יבב. אדם קנה בית, קנה במקום אחר. ואז כתוב, נכנסו הגויים וישנו את הכתלים, השתמשו בבית, עשו שם הרבה נזקים, עקרו את הדלתות, והקונה רוצה לבטל את העסקה. נדלג לארבע שורות מהסוף. חמש שורות מהסוף. שמעון רוצה לחזור במקח, כי נתגלגל קודם גמר המקח. כל התקלות היו לפני שהוא קנה, והוא לא ידע, והיה במקח טעות. ראובן אומר שדבר מועט הוא, אומר, ביחס לעלות של בית, תקן דלתות, תצבור קירות, זה תיקון קטן. הקלקול לנגד ערך הבית, שהוא יגבה מדמי המחר, קלקול הבא לפי ערך שמיים. אומר המוכר, ניקח שמי, שעריך גודל הנזק, נוריד לך מהמחיר, ולך הביתה, עסקה תישאר. מה, בשביל קצת צבע וכמה דלתות, מבטלים עסקה למחר דירה? פוסק הראש, שתי שורות מהסוף, רואה אני את דברי ראובן, הלא הוא המוכר. כי בית מחר לו, עדיין נקרא בית, אם יראה בו קצת קלקול מום עוברו, ודמי שהוא מנקה לו, יחזור הבית לקדמותו, ואין כאן מקח טעות. אומר הראש, הפתעה דירה, זה מהפך. אנחנו כזה מכירים, עד התשובה הזאת, תמיד במקח טעות, ביטול, אומר הראש, יש מצבים של תיקון, ולא תיקון שהמוכר יתקן, אלא הפחתה. מפחיתים, כאילו, מקזזים את העלות התיקונים, והקונה יתקן. אבל כמו שאתם רואים, מדובר פה על קצת קלקול ומום עובר, כלומר זה דבר שאפשר לתקן אותו, כל דבר אפשר לתקן, פה אפשר לתקן, וזה הנזק הוא לא כל כך גדול. השולחן ערוך פוסק את זה בנימוקים שלו, מקור 17 ברש למד בית סעיפי, כותב כך בשורה השנייה, ראובן טוען שכיוון שהוא מום עובר, הוא לא מזכיר פה קצת קלקול, רק שזה ניתן לתיקון, ינקה לו מין אדמים כדי שיחזור הבית לקדמותו ויתקיים המקח, הדין עם ראובן, ממש מביא את הסיפור ופוסק את הראש הזה, אבל הוא מזכיר רק את המום עובר. הרי מה במקום כותב שהרי בית מחר לו ועדיין נקרא בית וזה מופיע גם בראש, וזה נימוק שהשולחן ערוך לא הביא, וכן מום שאינו בגוף הבית, כלומר שיש לאחר דרך עליו או עמת המים עוברת שם, תמיד בא שיש דבר שמפחית את ערך הבית, אבל הוא לא מום בתוך הבית, זה גם חידוש, זה גם זה נזק. כן, אם אני קונה דירה ואני מגלה שבדירה הצמודה יש דיסקוטק, אני לא יודע אם יש דברים כאלה עוד היום בשמות אחרים, וזה לא אמור להיות שם, לא סיפרת לי, כיוון שהדבר הזה נמצא שם והוא מפחית את ערך הבית שקניתי, הוא מום, מום יכול להיות מום חיצוני בתנאי שכמובן יודעים עליו. אז במצב הזה מסלק המים והמקח קיים, אבל אם המום בגוף הבית, כיוון שאמר לו שיש לו כותל שלם, ימצא ראו, אינו יכול לבנות לו כותל שלם, וכן יכול כיוצא בזה. אז תשימו לב, מה הוא אומר? הוא אומר, יש פה קודם כל, מזכיר פה את השינוי השם, נקרא בית, כלומר, זה לא שאני אומר לך, הנה בית, הבית יש בו בעיה, הוא כולו מלא סדקים והיסודות שוקים, נעוס את הבית יבנה חדש. לא, זה לא מקח טעות. זה לא מקח טעות שאפשר לתקן אותו, זה מקח טעות של ביטול. כאשר אבל הבית עצמו שלם, הבית עצמו תקין, צריך להחליף דלתות, צריך להחליף חלונות, או שמו מום חיצוני, שמו של הבית נשאר עליו גם כאשר הוא עם, למרות התקלה שבו, במצב הזה אנחנו הולכים למסלול של תיקון. נחלקו אחרונים לפני כן, הפרישה שהוא מפרשתו כותב כך, הוא מדגיש, חוזר לדברי הראש שאמר, וכאילו אמר, זה מקור 18, כיוון שהקלקול הוא דבר מועט ענקי מדמי המחר. רוצה לומר, ודאי, אם היה קלקול פחת וחיסרון גדול בבית, היה דין עם שמעון שיכול לומר, אני רוצה בית מקולקל אפילו די ניקוי. אבל אשתה שאין כאן אלא קלקול מועט, קל לתקנו, מה אלא יקבלו על די ניקוי? כלומר, יש פה הבדלים כמותיים. עכשיו, אני חושב שזה מאוד מאוד הגיוני, כן? זה דבר סביר. לכן אני צריך פה, למרות שיש פה גם כללים פורמליים, בגוף המחר, שמו עליו, יש פה גם היבטים כמותיים. בן אדם אומר, אוקיי, קניתי בית, יש יותר בין צביעה ודלתות, לבין, אני יודע, להוציא, לעקור את כל הריצוף, להחליף, כן, נגיד שיש שם כל המערכת, כל הצינורות רקובים. צריך לעקור את כל הריצוף של הבית, וגם בקירות, כל העסקות וכל זה, זה כבר עבודה גדולה.
הרגע הזאת היא
בעצם גם גדולה. הכמותית של השישית, אבל פה, כספית לא תפסיד כלום, המחר אומר לך, מה אתה רוצה? כמה זה עולה, נוריד? לא תפסיד שקל מזה, אתה כאב ראש, הקונה אומר, שמה, אני לא קבלן, לא קניתי את הדירה הזו בשביל לעשות להיות קבלן שיפוצים, להרוס את כל הבית, לבנות תום חדש. גם אם אני לא אפסיד מזה, גם אני לא אפסיד מזה שקל. הנה תיקון קטן, בסדר, ואני מוכן לעשות. נחלקו אחרונים, וזה דבר מאוד מעניין, כי זה מחלוק ככה לא כך מוכרת, גם לעוסקים בתחום, האם האפשרות, או כמו שאמרתי, ברירת המחדל היא ביטול. השאלה של הראש היא במצב שבו המוכר אומר אני רוצה לא ביטול אלא פיצוי. המוכר רוצה את זה. והראש פוסק והשולחן ערוך פוסק שזכותו של המוכר להגיד נלך לפיצוי במקום לביטול. מה קורה במצב שבו זה הפוך, יש מום, הקונה מתקשר, אומר שלום, גיליתי רטיבות, אני רוצה ש... אני רוצה שתורידי מהעסקה. ואני אתקן, אני אתקן את זה. הוא אומר, לא, עזוב, אני לא רוצה, אני לא מתעסק, אני, או זה המחיר או כלום. אתה רוצה לבטל, תבטל. המוכר אומר, אני לא מוכן להיכנס פה ל... אני לא מוכן להוריד שקל מהעסקה. זה המחיר שאני רוצה על הבית, עם ליקויים, בלי ליקויים, זה לא מעניין אותי. אתה לא יכול להכריח אותי להפחית מגודל העסקה. האם זה זכותו רק של המוכר לעבור לפסול של פיצוי, או גם זכותו של הקונה לומר, נעשה הפחתה. לא נבטל, נעשה הפחתה. בעניין הזה נחלקו אחרונים. במקור 19, אולם המשפט כותב, אם גוף המקח קיים, צריך לתקן מבחוץ, ודאי מחויב המוכר לתקן. כלומר, במצב הזה, זה הדין. הדין הופך להיות לא ביטול, אלא פיצוי. וכל אחד מהצדדים יכול לדרוש את הדין, גם הקונה וגם המוכר. הפחתה מגודל, ממחיר העסקה, בגלל הליקוי שהתגלה. זה דעתו של אולם המשפט. לעומתו, בספר לב מבין, פשוט לב מבין, כתב, רוצה לומר, מסלק, זה מקור 20, מסלק ההזק אם ירצה, או אם היה בידו. המוכר יכול, אם הוא רוצה, ללכת למסלול של פיצוי. אבל אם המוכר אומר, סליחה, אני לא מוכן. או העסקה במחיר המקורי, או לבטן, זה זכותו. אישה נכריח אותו להפחית את מגודל העסקה. תשימו לב, או אם היה בידו, יש גם מצבים שבהם מתגלה ליקוי, וזה לא בידו של האיש לתקן את זה. הדוגמה שאמרתי, של הבית שנמכר, מתברר שהוא בית, שהוא רשום כמשהו אחר, אמר המוכר לקונה, תשמע, מה בא לתקן את זה? הלך תחתים את כל הדיירים, תגישו בקשה לעירייה, לרשום בית, כבניין בית משותף, אמרו לא קונה, יש פה עשרות דיירים בבית הזה, ואם אחד מסרב לחתום, אין לי כלום. לא, זה לא בידו לתקנו, בידו לתקן זה אני מביא צבא והוא צובר. אבל אתה שולח אותי עכשיו לעשות משהו שתלוי בכל כך הרבה אנשים אחרים, אחר כך תלוי בעירייה, זה לא, זה לא תיקון. הבאתי בסוף כך להדגמה איך זה בסוף, למעשה פסק דין של ארץ חנדה מבית שמש מהפסקי דין הראשונים, המקרה שם היה הרבה יותר גרוע מבחינת תיקון או פיצוי, כי היה שם ליקוי שאי אפשר לתקן אותו, אי אפשר לתקן. הרבה פעמים, דוגמה, אני אומר, נגיד מתגלה תקלה ברכב שנגיד פגיעה בשאסי, פגיעה קטנה, לא סיבה שבגללה אף בהם יכול לומר אני לא רוצה את העסקה בכלל, אלא ליקוי, או שכן, או ליקוי בדירה, מתגלה שזה משהו שאי אפשר לתקן אותו. ככה זה גמור. כתב בית הדין ככה, קודם כל לגבי, בפסקה הראשונה מתייחס לשאלת הוויתור על הבדיקה, עובדה שהרכב לא נבדק במכון בדיקה, הוא כותב, מביא דעת המגן משנה, ואז הוא כותב בשורה, בפסקה הראשונה, שורה רביעית, אמנם לעניות דעתנו, זה רק שהמום ניתן לגילוי בנקל, מה שאין כנחה שאף המכון המומחה לבדיקות קנייה לא הצליח להבחין במום זה. כלומר, הוא אומר, אפשר להגיד אפילו יותר מזה, ויתור על בדיקה במכון, זה לא בדיקה, אפילו לפי שיטת המגיד משנה, זה לא דבר שניתן להבחינו בנקל, לאלתר. כן, מה אכפת חתיתה, מה הבעיה? זה עולה כסף, זה לוקח זמן. אדם שוויתר על בדיקה במכון, כך כותב בית הדין, אני חושב שזה גם מאוד תואם את דברי המגיד משנה, אי אפשר להגיד שהמגיד משנה בזה אמר שוויתור על בדיקה מהווה מחילה על מומים. בדיקה במכון היא לא דבר שניתן לבדוקו לאלתר. לכן, הבדיקה שלא בוצעה, עדיין משאירה את דין מקח טעות במקומו. אבל, כותב בית הדין בפסקה השנייה, צודק הנתבע שביטול המקח יגרום לנזק נוסף, היות שהרכב יירשם כיד חמישית. נדמה לי, אני לא זוכר מה הייתה עילת הבדיקה, הביטול שם, היה לנו סיפור אחר, אדם שקנה רכב, והוא לא ידע שהרכב היה רכב שהיה פעם בחברת השכרה, או בליסינג. יש לזה, השכרה מוריד 15%, ליסינג מוריד 10%, הוא לא ידע את זה. עכשיו, מצב הרכב הוא מכיר אותו, כל עבר בדיקה, הכל בסדר, נגיד. אבל את זה הוא לא ידע. עכשיו, הוא אומר, גיליתי את זה, אני רוצה לבטל את העסקה. אומר בית הדין, מי שקצת מכיר את, מי שקנה אותו, כל העברת בעלות הרכב נרשמת. כל העברת בעלות, מה שנקרא יד ראשונה, שנייה, שנייה, מורידה את ערך הרכב. מה קרה פה? נגיד המוכר, לענייננו, הוא יד שלישית. מחר לקונה שהוא יד רביעית. עכשיו אתה אומר, נבטל את העסקה, אז מה נרשום את הרכב? יד חמישית. זה גם נזק, נכון? כל תנועה, כל זוזה כזאת היא נזק. זה לא יוצא, אף אחד לא רוויח מזה. פשוט סתם, רשום יד חמישית על כלום. זה היה לא חזור ולא קרה, לא קרה שום דבר לרכב. אומר בית הדין, במצב כזה, זה מוריד, זה יגרום נזק משמעותי, אני לא יודע כמה, למוכר, שהערך הרכב שלו ירד.
אבל אין הדבר סוף, בחיים אל תבטל עסקה ברכב.
שאלה אין מה. אם כן זה מצב שאי אפשר להחזיר המקח, וכן נראה במקרה הזה לא לבטל המקח, אלא להשלים את ההפרש בדמים. ולמעשה נראה שזהו הפתרון הטוב לשני הצדדים. ואף התובע הסכים לקבל פיצוי כספי, ולא יודע שדווקא החזרת הרכב. הרבה פעמים הקונה, הוא לא יודע את ההלכה. הוא אומר, אני רוצה פיצוי. הוא לא יודע שההלכה אומרת לו, אין פיצוי, רק ביטול. אומר לו בית הדין, שורת הדין היא שמגיע לך ביטול. אבל אתה ביקשת פיצוי. וגם אנחנו רואים שמבחינה הנסיבות, בנסיבות האלה זה נכון. נזכיר בהקשר זה, כי בית הדין הוסמך לפסוק אין לדין ואין לפשרה ואין לפי שיקול דעתו. בית הדין רומז פה שהוא עושה פה פשרה. מה הוא אומר? הוא אומר, נכון, שורת הדין היא לבטל. אבל הקונה ביקש פיצוי. הנתונים הם כאלה שאם אנחנו נעשה ביטול, נגרום נזק למוכר, ואף אחד לא ביקש את זה. נזכיר עוד בפסקה השלישית הוא כותב, כי במקרה של ביטול המקח היה צריך התובע לשלם את נזבנמי שכירות על תקופת השימוש ברכב, והוא מביא לזה את המקור. במקרה הנדון מדובר קרוב לשבועיים שימוש ברכב, שווה ערך למעלה מ-2,000 שח. כלומר, אם אנחנו נעשה ביטול, אדוני הקונה, אתה תצטרך לשלם, אתה נהנית מהרכב במשך תקופה. תשלם כסוחר, 2,000 שקל על שכרה של רכב, נגיד, לכם שיערו את זה. זה גם נזק, ואתה בכלל לא ביקשת את זה. אז במצב כזה, זה מצב של פשרה מוסרית, פשרה הוגנת. שאתה אומר, נכון, שורת הדין היא כזאת, אבל בנתונים האלה, הקונה לא ביקש את זה. יגרום נזק למוכר, יגרום נזק לקונה. במצב כזה, בוא נעשה פשרה ונסתה מהדין, ונשאיר את העסקה במקומה עם פיצוי. אני חושב שזה, פה אני חושב שאין שאלה שזה מה שצריך לעשות.
הוא יודע שפיצוי איך בכלל הגיעו לבית דין, למה לא פשוט לגיעו לבית?
כי הקונה לא רצה, המוכר לא רצה לתת לו בכלל. לא רצה, יש ויכוח. בסדר, מתווכח מותר. אבל בית הדין אומר, אתם מבינים? אז זה דוגמה יפה, שבית הדין הלך למצב שבו אי אפשר לתקן, זה לא על זה דיבר הראש. הראש דיבר על מום שאפשר לתקן אותו, אמר אפילו במום שלא ניתן לתקן אותו בנסיבות מסוימות, נלך למסלול של פיצוי ולא של ביטול.
אבל אם שניהם מסכימים על פיצוי?
לא שניהם מסכימו. הקונה, שהוא התובע, דרש פיצוי. המוכר לא רצה לתת כלום.
זה בטוח הוא לא יכול.
בסדר, אז אחרי שזה נגמר, נכון, אמר בית הדין, הרבה פעמים זה, הצדדים אומרים את מה שהם חושבים, לא תמיד מתקשרים איתם, אומרים, אם תפסיד, מה אתה מעדיף?
לא, אבל אם הוא דורש פיצוי, הוא לא רוצה לתת כלום, למה ללכת בכלל לביטול?
כי זה שורת הדין, לכאורה אם אתה טכני, אתה אומר, מה שביקשת לא מגיע לך, מה שמגיע לך לא ביקשת, פתור. אבל אתה לא אמור להיות טכני, אתה אמור להיות צדק צדק תרדוף, אז אתה אומר, לא משנה, יש דרכים, יש כל מיני דרכים לפתור את זה. קצת אנחנו מתעסקים עכשיו בסדר הדין, איך הדיון מתנהל. אבל נעזור את סדר הדין, אני אומר, במצב כזה, אני חושב שעשו פה פשרה שמובנת מעליה. לא צריך בכלל להסביר אותה. היא פשוטה וברורה, כמו שאומר הרב קוק, לגבי פשרות, שפעמים הפשרה צריכה להיות שבנסיבות העניין, היושר הוא נגד הדין. פה היושר הוא נגד הדין. פה כולם יפסידו, מדבר שאף אחד לא מעוניין בזה. ובוא נלך למסלול השני. תודה רבה.